טוב, אנחנו היום יש את הלימוד קצת לעיין בתוספת פרק ז', מבנה של היחסה למשנה. הם יודעים קצת לשאלות של איך ללמוד תוספת? תוספת, התפיסה הקלאסית שלה היא שכשמה כן, היא תוספת למשנה. ולכן כשאני עוסק בלימוד תוספת, הציפייה היא שלא יהיה איזשהו רצף פנימי בטקסט של התוספת, אלא שהתוספת תהיה בעצם הערות שכל הזמן כדי להבין את הדימון אני צריך להצמיד אותם למשנה שהתוספת מוסיפה עליה, שהיא מתייחסת אליה. או נתרגם את זה בצורה אחרת, אם ביומיים האחרונים כשעבדנו משניות עסקנו בתבניות ספרותיות, ראינו מבנים, שאל אותי אחד מהחברה, האם אפשר בתוספת לצפות לדבר כזה? שכן, אם התוספת אני אתפסת כסוג של תוספת, אז קשה לצפות לאיזו לחידות פנימית. זה דומה הדבר שמישהו יחפש מבנה ספרותי בפירוש רש"י על הש"ס. בפירוש רש"י על הש"ס אסור לקרוא אותו ברצף, צריך לקרוא אותו תמיד צמוד לשורה בגמרא שרש"י מבאר אותה. אז סיפרתי לו, אבל אני עכשיו מספר לכולם, שבשנים האחרונות יש שני תהליכים בלימוד התוספתא שהולכים ומתבררים. נושא אחד שהרבה עוסקים בו זה האם אכן נכון לראות את התוספתא כתוספת למשנה. בשם יש לראות בו חיבור תנאי עצמאי. אני רוצה קצת להסביר את העניין. בנושא הזה יש כבר ספרים שנכתבו, מאמרים שנכתבים, מחקרים שהולכים ונכתבים, שמטבע הדברים כל אחד בוחר את הדוגמאות שהכי טובות לו. למשל, יש יהודי בשם אברהם גולדברג שהוא אחד מהתלמידים של אפשטיין, שהוא ראש המדברים בתחום שהתוספתא היא תוספת למשנה. הוא פרסם ספר התוספתא בבא קמא, שבין היתר בא להדגים התוספתא בבא קמא באופן מובהק מפרשת משניות. מי שזוכר קצת בבא קמא משהו, זה אכן כך. למטה יש יהודי שהוא מראשי המדברים שרוצים לראות בתוספתא חיבור שעניינו צמוד למשניות. אני אסביר מיד את הכוונה, ששם פרידמן, שהוא כתב ספר התוספתא פסחים, ששם הוא מראה שאפשר לראות שהתוספתא לא מהירה למשניות. רק מה, הייתי רוצה ששניהם יכתבו על אותו תוספתא. כלומר, בעצם מה הולך ומתברר? כנראה יש דוגמאות כאלה ויש דוגמאות כאלה, ולכן התופעה מורכבת. בעצם המשמעות של דוגמאות טובות לכל כיוון אומר שלומד צריך להיות עם נפש פתוחה. כשאני ניגש ללימוד תוספתא, אני צריך להיות מודע למרחב הפרשני האפשרי ונסות לבחון בצורה כנה מה הכי תואם את הדוגמה שאני נמצא בה. אני רוצה קצת לעשות שלום בין הגישות וגם קצת להסביר אותה, ואז נעבור לתוספתא שלנו. לית מאן דפליג שהחיבור תוספתא הוא צמוד לעריכת המשניות, והוא תוספת למשניות, והעריכה שלו היא ודאי מאוחרת למשניות. אז זה אפשר להתווכח, ולא על זה הוויכוח. הוויכוח הוא אחר. הוויכוח הוא לגבי החומרים שיש בתוספתא, הברייתות שיש בתוספתא. אם הברייתות האלה הן ברייתות שנכתבו בעקבות המשניות כדי לפרש אותם, זה למשל הדוגמאות המובהקות של בבא קמא, שאתה מרחש שהברייתה נכתבה בעקבות המשנה כדי לפרש אותה, או שמה אפשר לומר שעורך התוספתא, עורכי התוספתא לתת דיוק, רבי חייא ורבי יושעיה, עמדו לרשותם הרבה מאוד חומרים, הרבה מאוד מסורות תנאיות, שהם בעקבות המשנה הצמידו אותם למשניות, אבל החומרים האלה היו אולי חומרים קדומים יותר שדווקא השתמרו בתוספתא בצורה הגולמית הקדומה יותר, שניתן אולי לומר שהמשנה לקחה את הברייתא שמופיעה בתוספתא וערכה אותה. אני, היום שיש מחשבים אנחנו פחות יודעים מה זה טיוטות, אבל בגדול תהליך איסוף המסורות התנאיות מתואר לנו גם במקורות בש"ס, אבל בעיקר רב שרירא גאון מתאר אותו כמתחיל עם רבי עקיבא ותלמידיו, והחומרים האלה עברו כל מיני עריכות.
ים התחילו לכתוב כאילו?
התחילו אז לאסוף. תנתק בין השאלה האם אוספים ועורכים לבין השאלה האם כותבים, כי אפשר גם לאסוף ולערוך ולהעביר אותו על פה. ובגדול התהליך של האיסוף של המסורות התנאיות הוא מיוחס לתוצאות שמרד בר כוכבא, תחושה שצריך להתחיל לשמר את המסורות בצורה מסודרת, שהם צריכים לעבור עריכה. אבל זה תהליך שעורך כמה עשרות שנים, בבתי מדרש שונים של התנאים, שמשנת רבי בסופו של דבר היא לוקחת מקבצים שונים והיא עורכת אותם לכדי טקסט אחד. מה שעסקנו בגישה הספרותית זה היה להראות שרבי עשה פה מלאכת מחשבת של עבודת עריכה, אבל הברייתות, תוצר הברייתות, הן לא בהכרח נכתבות אחרי רבי כפירוש, אלא אולי השתמרו בעולם של התנאים, השתמרו הברייתות שאולי יעמדו גם מנגד עיני רבי, ואת הברייתות האלה רבי עורך. כשלומדים את התוספתא, אני רוצה קצת לעשות שלום בין הגישות. ברור שעורך התוספתא כבר הכיר את המשנה וערך את התוספתא וזיקה למשניות, עדיין נכון לשאול האם הברייתא שהוא הביא הוא ברייתא שהתנסחה, נכתבה בעקבות המשנה ומי בזיקה אליה, או שמה היא משמרת דיון תנאי, שהדיון התנאי הזה הוא יכול להיות שהוא קדום למה שיש בה. אולי עורך המשנה הכיר את הברייתא הזאת ובחר לערוך משנה בצורה שהוא קיצר, שהוא נקד בעמדה מסוימת וכו'. התמונה די מורכבת. כן, בבקשה, דביר.
גם וגם. כלומר,
כשאני מסתכל כאילו בתוספת מה היא נותנת, לעתים יש מקומות שאתה בצורה ברורה רואה שהיא מפרשת את המשנה. הייתי אומר, זה סוג של תלמוד תנאי למשנה. כן, עוד פעם, אני חוזר לתחילת בבא קמא, כל שהכשרתי בנזקו, חפתי בנזקו, אז מה התוספתא אומרת? כיצד? והוא מסביר, הוא מסביר, הוא מסביר. זה פירוש. לעתים התוספתא, נראה את זה גם אצלנו כאן, היא משמרת מסורות תנאיות אלטרנטיביות או אחרות. אני יכול לגלות שהמשנה מביאה לי דין בלי מחלוקת, פתאום אני מגלה מהתוספתא שיש מחלוקות בעניין. ועורך המשנה לא הביא לי את כל הידע שעמד לרשותו, רבי לא הביא את כל מה שהוא ידע בנושא. כאן אתה יכול לדבר על התוספתא כמין טקסט מקביל. כלומר, איך התוספתא, הייתי אומר, זה דבר שגם אותו המון בסוגיות תלמודים. כשהגמרא אומרת כתנאי או כל מיני דברים מהסוג הזה, מה בעצם מניעת הגמרא? יש לגמרא כמה שאלות שחוזרות על עצמם כשהיא לומדת דברי תנאים. שאלה אחת היא מנה אני מילי. כלומר, ששכנה אותי שזה מסורת. מאיפה לקחו את זה? הדבר שני הוא גם לנסות לתת לי תמונה יותר רחבה שקשת הדעות התנאיות. יביאו לי ברייתות, יבחנו. עורך התוספתא במה מסוים, בדוגמה שלנו, לומדים משניות, אנחנו בעיקר עכשיו נמלא א' ב', פרק ו'. אתה לומד אותם, אין שם מחלוקות, נכון? עם דין, מאוד ברור הדין. הולכים לתוספתא, מתחילים לגלות שהדין הזה, שכל החוזר בדור התחתונה, פתאום מגיעים שרבי דוסה, וזה מחלוקת, וחכמים, כלומר, הנושא הולך ומתגבר. עכשיו, אתה יכול לדבר על זה כמעין השלמה של המשנה, לא כפירוש שלה, אלא כהשלמת התמונה של המקורות התנאיים, מתוך ידיעה שהמשנה לא התיימרה לסכם את כל מה שידוע. בעצם התוספתא נותנת לי מרחב יותר גדול של קשת הדעות שנאמרו שהיו בבתי המדרש לתנאים. בצד זה, האסכולה ששם פרידמן גם רוצה להצביע על דוגמאות, וכאמור הוא בחר את הדוגמאות הכי טובות. הדוגמאות שכשאני מתבונה עם התוספתא או במשנה, אני אפילו אולי רואה לנגד עיניי שהתוספתא עמדה לנגד עיני אורחי המשנה, כמו לא התוספתא, הברייתא שמובד בתוספתא, שאפשר לראות שהמשנה התייחסה אליה. ויש דוגמאות לכאן ולכאן. כן, בהקשר שלנו, בתוספתא שלנו, לכולם יש תוספתא? מי שיש מחשב שיפתח לו בפרויקט השו"ת, מי שצריך, יש לי פה, אמנם זה בספירלה אחת, יש לי פה שלוש מהדורות של תוספתא. טוב, אל תחכו לי את החוברת, בסדר? מי שרוצה יכול לקחת ממני, בסדר? הנה, מי שרוצה, למי? אתה? יש לך מחשב? לא, למי שאין מחשב. מי שיש מחשב שיפתח את פרויקט השו"ת. קצת לקבל איזה מבט כולל על הפרק ולראות, גם אני חוזר לשאלה, אם אפשר להגיד שיש לו תוספת ההגד, הוא בין ידע תולי בשאלות האלה, אם הוא רק סך הכל מהיר למשניות, יהיה קשה לצפות להגד, אבל אם התוספת הוא חיבור שיש לו אוריינטציה יותר עצמאית, אז יכול להיות דבר כזה. כן, בגדול, כשאני מסתכל על הפרק ז', אתם יודעים למה זה זז מו' לז'? יודעים למה? במסכת נזיקין של המשניות יש 30 פרקים, במסכת נזיקין של התוספתא יש 33 פרקים. שניהם חולקו ל3, וכך בכל מסכת בתוספתא יש 11 פרקים, במשנה סליחה יש 10 פרקים. לא יודע אם אתם זוכרים משהו בעצם לא הייתם בבא בתרא, בסדר, מותר לכם. אבל אסף, אתה זוכר אולי? איפה נמצאת התוספתא של משנה בבא בתרא פרק א'? בבא מציע פרק ב' א'. זה שריד כמעט ברור שהחלוקה היא בעצם טכנית. חלקו ל3 וככה יצא, אבל כאילו התוספתא והמשנה הם לא תמיד חופפים, יש שם יותר פרקים. לכן אצלנו זה זז אחד, זה פרק ז'. כשמסתכלים בפרק הזה, מבנה על, אז בגדול אפשר לחלק אותו לחטיבות שרואות זיקה לסדר של החטיבות במשנה. בעצם זיהינו אתמול במשנה שתי חטיבות, שהחטיבה הראשונה מתחלקת לשתי יחידות, אחת שהסוחרת האומני והשני הסוחרת את החמור, שכולה גם הסוחרת הפרה, נכון? וכי זה יש כל האומנים שומרי שכר. אני מסתכל בתוספתא, הלכה א' הוא הסוחר את הפועלים. אני הולך 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 בתוספתא, אני מגלה שיש מעבר בהלכה, אפשר להגיד ת' בגדול, המזכיר בהמה לחברו, ואחרי זה הסוחר את החמור, הסוחר את החמור, הסוחר את החמור, רואים את זה? נכון? ובסוף יש לי מהלכת תדבר, גרדי שהניח נר בצד הבגד ודלק חייו ושל משהו כנושא שכר, תדבר, תדזיין, הלאה, זה מקביל לחטיבת כל האמונים שומרי שכר. כן, רואים פה חטיבה שעוסקת בסוחרת הפועלים, חטיבה שעוסקת בסוחרת החמור, חטיבה שעוסקת בכל האמונים שומרי שכר, מקביל בסדר היום. רק שכל מי שמסתכל מיד רואה שהפרופורציות הן לגמרי מה? דומות, שונות. הנפח של משנת הסוחרת האומנים במשנה, כשעוסקים בבני אדם, מה הנפח שלה? כלום, שתי משניות, כלום. אין שם מחלוקות, זה מקרה אחד, אולי שניים, מאוד פשוט, נכון? נלך לתוספתא, מה אני רואה? שהחטיבה של הסוחרת הפועלים, זה הלכה א' היא, תתסכלו בניסוח, יש לכם? עזרו לי, נו, הסוחרת הפועלים. תלו רגע להלכה ב', הלכה ג', הסוחרת הפועל, הלכה ד', הסוחרת הפועל, הלכה ה', הסוחרת הפועל, הלכה ו', ממשיך את הסוחרת הפועל, הלכה ז', הסוחרת הפועלים, הלכה ח', הסוחרת הפועל. יש פה נפח עצום לחטיבת הפועלים. אז כבר יודעים את החוויה שמחכה לנו, והגמרא, התלמודים ינצלו את הפער הזה במשנה ותוספתא. מה כבר אנחנו יודעים? שהברדות האלה יככבו, כי הקוצר הלשון של המשנה הוא כמעט קמצנות, הייתי אומר. לעומת פה, תראו איזה מצבים וכולי, זה מאוד מאוד בולט. שהתוספתא נורא נורא העסיק אותה הסוחר את הפועלים. מי שראיתם שנורא בולט, שצריך לשאול מה הוא עושה שם, זה הסוחר את הספינה, אבל לחבט. כן, בבקשה.
אולי במקום להגיד שהתוספתא כל הזמן ניסתה לדבר על הפועלים, אפשר פשוט להגיד שהמשנה העלים על זה בכוונה.
יכול להיות.
כי למשנה אנחנו יודעים שיש עריכה, נכון, אבל תוספתא זה, אתה יכול להגיד שזה סתם מקבץ.
איזה קו כבר נקטת פה בשאלות שהתרמתי קודם? שהתוספתא הביאה את כל החומר והעורך המשנה בחר חלק, ואולי אפילו שאול ככה רומז, כדאי לקרוא פה את התוספתות, לא כאמרו וואי המשנה אין בה מספיק חומר, בוא נרחיב, אלא הפוך, היה הרבה חומר שעורך המשנה וצריך להבין למה בחר להביא חלק ממנה, כי בלומה היגד מסוים,
חלק מאוד קטן,
נכון, אני אומר זה פתוח כרגע,
את כל החלקים,
יפה, עד שלא נלמד את הדברים בפנים בעיניי. אני רוצה גם קצת להסביר, אני לא עושה פה עכשיו מחקר האם התוספתא קדמה למשנה או לא, זה לא מעניין אותי, אני אומר את זה בכנות, זה שיכתבו באוניברסיטה מחקרים כאלה, מחקרים חשובים אותי, לי חשוב, לי חשוב ההיבטים הפרשניים. אבל לעתים אני אומר לכם, קצת מכמה שנים שלמדתי, המודעות למבנים וליחסים בין החיבורים הוא לעתים מקרין על הפרשנות. לכן אני אומר, המוקד שלנו, אנחנו לא נשב פה כל היום ונשאר רגע מי קדם למי, זה לא היה מוקד. ואנחנו, אני מציע, נהיה מודעים ששאלה כזאת א' היא קיימת, וב' שהשאלה הזאת לעתים משפיעה על ההבנה שלי של מה קורה לפני בתוכן. כן, המיקוד יהיה תוכן, אבל בגדול שאול אומר אני מתרשם, ואנחנו כשלמד בפנים, אני אומר לא נשאל את זה כשאלה, אבל אם המודעות תעזור לפרש אז זה חשוב. נראה שזאת אופציה שהמשנה בעצם בחרה, יש לה איזו אמירה על פועלים, ולכן היא בחרה לומר אותו בצורה מסוימת. ולאמת היא שהנושא הרבה יותר גדול, ולחילופין גם מתכן ההפך, אבל בגדול מאוד מאוד בולט הצמידות בחטיבות. אבל רואים פה פער אדיר, חטיבת הפועלים בתוספתא היא ענקית, כולל היא עוסקת במגוון יותר רחב של נושאים מאשר חטיבת הפועלים במשנה. אז בוא נראה את זה מיד, בוא נראה את זה מיד, בסדר, אבל בגדול המשנה בעצם בחרה לעסוק או בנושא אחד או שניים. זה חוזר לשאלה הנצחית של השבוע האחרון, מה הכוונה יטעו זה את זה? כי אם יטעו זה את זה הכוונה שחזרו בהם, אז יש למשנה בעצם, היא בחרה בין בעל הבית לפועלים לדבר על נושא אחד בלבד. עם דוגמה אחת שהביאה. לעומת זאת, אם היתעוז שהפועלים יתעו אחד השני, אז היא הביאה שני נושאים. עדיין זה לא שני נושאים בין בעל הבית לפועלים. מה שלא היה פירוש להתעו, המשנה בחרה לדבר על בעיה אחת שיכולה להיות. אתמול ניסינו בשיעור להסביר מה כל כך מרכזי בבעיה או מה הגד, כן? והתוספתא רואה לנגד עיניה הרבה יותר דברים, שהיא רואה לנגד עיניה, הייתי אומר, גם מצבים ריאליים ממשיים שאפשר ממש לדמיין אותם, שהיא עוסקת בהם. פועל שגמר לעבוד באמצע היום, מה הדין, כן? זה משהו שקורה, כן? המשנה בעצם, אני אומר את זה בצורה אחרת, מי שלומד תוספתא יודע שהמשנה לא דנה בכל מה שעולה בין בעל הבית ופועלים. הוא רואה את זה לנגד עיניו. התוספתא פה הרבה יותר רחבה והיא הרבה יותר שלמה. כן, כשאני הולך לחטיבות האחרות, מה קורה? שם חטיבת הסוחר את החמור, שם המילה המנחה, דיברנו עליה? הסוחר את החמור, הסוחר את החמור, הסוחר את החמור. רואים פה נורא יפה, מה? רואים גם פה, רואים פה מבנה, לא סתם מישהו היה לו צ'ונט של ברייטות. מה שרואים? מישהו ארגן. ארגן את הסוחר את הפועלים, ארגן את הסוחר את החמור. רואים את זה, כן, ניסוחים קבועים. מבחינת ההיקף של הנושאים, האם עוסקים באותם נושאים כמו המשנה או לא? בוא נחזור למשנה. מה העסיק את המשנה בשלושת המשניות של הסוחר את החמור? בעצם שאלה אחת העסיקה אותה. שלוש משניות, אבל שאלה אחת. כל המשנה, בדיוק. מה נקרא לשנות? אבל עוד פעם, העסיקו אותה רק נושא אחד, הנושא נקרא לשנות. לעומת זאת, מה מעסיק את התוספתא? האם זה הנושא היחיד שמעסיק אותה? מה אתם אומרים, כן או לא? על פניו גם, נכון? המזכיר בהמה, אני אבל לך תת, המזכיר בהמה לחברו, לא ישנה לו את הבהמה. המזכיר לו חמור, לא ישנה לו פרד. זה נקרא א', זה שינוי. כלומר, יש חוזה, החוזה אמר בהמה. כשאמרתי חמור, חמור זה חמור או אתון, או פרד, כן? אבל זה נושא של פרשנות חוזה, נכון? אני ממשיך בסוחר את החמור להביא לתחיתים, והביא שיש, זה נושא של אדון במשנה. עוד פעם, הבעיה היא בעיית השינוי. הסומכר את החמור לרכוב עליה, פה שואלים מה מותר לשים בבגאז', כן? האם מותר לך לשים, להמיס עליו או לא? זה גם בגדול נושא של לאיזה שימוש לקחת, סוחר את החמור לרכוב עליה, אז החוזה הוא לנסוע, ופתאום מתברר שאתה לקח אותו למה? יפה, אז בגדול זה נורא נורא מזכיר, זה דווקא פה סדר יום דומה, חטיבת הפועלים, אני רואה, התוספת פתחה לי צוהר לדיון בנושאים הרבה יותר מגוונים, כאן בפשטה זה לא ככה, נושא הנגריה וכו', גם הוא נמצא בתוספת בהלכה, בהלכה זין, שם מתחיל הסוחר את החמור, כן? עבריקה נשתתתה, בגדול זאת הסדר יום. מה במילים אחרות, אנחנו לא נגיע לחטיבת הסוחר את החמור, אז לכן זה פעם אחרי שאתם רואים את זה, אני חושב, איתי בשיעור עיון, בזמן חורף הזה. הלוואי, כל התורה כולה. אבל בגדול, זה מאוד מאוד דומה. בפועלים לעומת זאת, התוספתא תהיה כל הזמן לידינו, כי היא משלימה, היא משלימה. והבבלי, עין ח', עין ט', זה כל מה שהוא מביא. בסדר? אני הולך כן, בבקשה. שאול, רצית להגיד משהו?
שיהיה נכון לומר שבגלל מתוך הסתגלות בתוספתא אנחנו ראינו את ההתמודדות כאילו של המשנה שהיא לא ניסתה להתמקד בהבדלים בין בעלי חיים או לאנשים, אלא התמקדה בכלל יותר, ולכל אורך הפרק היא הביאה את הכלל הזה שכל המשנה ידוע לתחתונה, ולכן ברגע שהיא שימה להביא את הדוגמאות של בני אדם היא עברה קדימה. לעומת התוספתא לא דיברה על הכלל הזה, וזה כל שאר הקטעים שלא קשורים למשנה,
כי
הם לא קשורים לכלל.
מה דעתכם מה ששאול אומר?
המשנה,
קודם כל, לכולם הבינו מה שאול מציע? אני רואה שהשיטה הספרותית משפיעה עליך חזק מאוד, כאילו. מה שאול בעצם אומר? המשנה לא רוצה להבין את כל הדינים, את כל המקרים. היא רוצה להעביר לי איזה רעיון. הרעיון הוא ההבדל בין בני אדם וחמורים, כן? כמו דביר, זה אתה צריך לחלוק על אבי, בסדר דביר. אבל, וכן כשהמשנה חשה שהיא אמרה את הרעיון, אז היא עברה. התוספתא היא שולחן ערוך, הביאה לי את כל המקרים. עכשיו, זה מה שאמרת, נכון?
לא יודע.
לא יודע. מההתחלה, בסדר, לא, צריך גם להיזהר מאוד, ברור שהמשנה גם רוצה להביא להלכות, כן, זה ברור, כן, לא רק רעיונות, כלומר.
אם לא, המשנה הביאה כלל, זה כל המשנה הדור לתחתונה, היא פשוט הסבירה אותו, והביאה את כל הדוגמאות שהיא מצאה, כאילו, על פי סדר מסוים, ואז כשנגמרו הדוגמאות בבני אדם, אז אין צורך יותר להביא את בני אדם להמציא מעצמה,
כן. זה מקבל.
זה כל שאר המקבץ.
כן, בקיצור.
רואים, בסדר, בהלכות הראשונות, זה לא, אין פה קטע של המשנה.
כן. אוקיי, מקבל. בחטיבה האחרונה, רק בתוספתא, מאוד דומה גם כן למשניות, בגדול. אחת הנושא. בעצם מה שבעיקר יעסיק אותנו, ובואו קצת ניכנס לזה עכשיו, זה היחס בין התוספתא בפועלים לבין המשנה באומנים. זה כבר ההבדל הראשון שבולט. התוספתא מדברת על הסוחר את הפועלים, ואילו המשנה מדברת על הסוחר את האומנים. מחזיר הפעם לשאלה, האם זה חשוב אם זה אומנים או פועלים, האם זה בעל משמעות. אתמול הייתה פה איזו אמירה שאולי הפער בין שפות הפרקים, כי זה אומנים, זה פועלים. התוספתא נראה, כן, זה שום משמעות.
מה נעשה לזאת?
אה?
אנחנו נקרא נמצאת.
כן.
שלמשל, נתחיל דווקא בחלט, אבל תן כלב לאומן לעשות מה דיברנו לכתוב, לבנת, כאן יש פה...
זה נכון.
הם קוראים לאכול פועל, זה לא רק לכבל.
או במילים אחרות, התוספתא יודעת שכשאומרים אומן או פועל, כנראה לא מדברים על אותו...
בהכרח.
על אותה דמות, נכון? זה בגדול מה שדביר אומר. כי כל שלחתי אתכם היום, מישהו ראה שם את הקטע הזה של אפשטיין? מישהו ראה את זה? הוא מביא ירושלמי מדהים. כתוב במשנה בברכות פרק ב' שהאומנים קוראים בראש אילן ובראש הנדבך. כמובן יש אנשים, משהו מתקופת חז"ל. האנשים היו קמים לעבודה היות ולא היה להם חשמל, אז הם קמו עם השמש, ויותר דיוק, עם השמש כבר עובדים, לפני השמש. והמשנה דנה איך הם קוראים קריאת שמע מתפללים כשכבר בעבודה. זה הדיון שיש. יש שם תיאור שהאומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבך. וזה מאיר הירושלמי, כן היא מתניתה, האומנים בראש הנדבך והפועלים בראש האילן. כך אומר הירושלמי. שני אמרה אומנים בראש הנדבך, והירושלמי אומר, לא, צריך לפרש שראש האילן זה פועלים. אז אם שני אמרה אומנים, האומנים הם בראש הנדבך. כן, מה הביאור של ההבחנה הזאת? אז אפשטיין שם מציע, הוא אומר את זה גם על פי השפות השמיות בנות הזמן, שהמילה אומנים רומז לאדם שאתמול דיברנו, שרחש מקצוע, חש מומחיות, אז בהקשר שם אין שום סיבה לצפות שבן אדם שהוא מסגר יעמוד בראש אילן, כי בראש אילן אני מצפה לפועל חקלאי, והפועלים הם הפועלים החקלאים. ולכן הירושלמי אומר, זה מוזר להגיד אומנים בראש הנדבך, זה כמו להגיד בראש אילן, סליחה, זה כמו להגיד אותו רופא עומד על עץ וכותף תפוחים. ולכן הירושלמי מקפיד, כי הוא הכיר את ההבחנה, אז עוד מה לומר? כן אם את נית, הפועלים בראש האילן, כי פועלים זה שכירי יום לחקלאות, והאומנים זה בראש הנדבך, כי הם בנאים, מומחים. מה זה נדבך? שאתה בונה בניין, זה אחד שהוא יודע לסטט אבנים וכו'. אז ודאי דביר שהדברים האלה מתיישבים על הלב, שכנראה יש הבחנה בין המונחים, אבל מבחינת כאילו הדין, בוא נחזור לתחילת המשנה, האם כשאני מביא את הדינים חשוב לי להגיד זה קורה לאומנים וזה קורה לפועלים? מבחינת התוספתא רואים בעליל שלא ככה, כי התוספתא כשהיא מתארת פועלים היא מתארת אותה מנגינה שיש גם ב... כן, בבקשה.
קודם כל, הערה מרכזית, מה שאמרתי כמו שחמלים לא נחשבים אומנים, בואו נזכן כמו תוספתא, שהם מביאים את החמלים בתוך מסגרת של הפועלים, כמו שאמרנו שמה. כן, לא נכנסת על כל המקום שהם שמונה בכל שאר הדברים של זה, אבל כן רואים את זה, אפשר לומר שהנה פה, כשהתוספתא מדברת על סופת הפועלים עטו את בעל הבית, כאילו שם המשנה שלנו מדברת על אומנים, מדובר פה על שווה ושווה, בעל הבית והאומנים שווה ושווה. לא.
אז הכל אומר שבתבול אמרנו אומנים פועלים, אתה אוסף את אותו דין של המשנה אומרת פועלים, לכן לא צריך להגזים, זה הכל אמרתי, לא צריך להגזים בחשיבות של העניין הזה, כן? שנית, שאלה שאתם כבר מודעים לה, בתוספתא כתוב, הסחרות אומנים ביטו במשנה, ביטו זה את זה, בתוספתא מפורש, מי מטה את מי? איתו בעל הבית, בעל הבית איתה אותן, פה יש אותו דין, אין להם זה הזה לתרומת, וכאן יש בתוספתא במה דברים אמורים, כמה במה דברים אמורים יש? יש ארבעה, נכון? שלכאורה זה מקבילה למשנה שהמקומות שבהם המשנה אומרת שהדין לא תרומת אלא כל החוזר בו ידו על התחתונה, זה צריך ללמוד את החלק השני במשנה בצמוד לכל באמת דבר המורים. אז תשימו לב, זה דבר מאוד מעניין, יש ארבעה באמת דבר המורים, הצלחתם לראות איזה חלוקה בתוכם? בוא נראה, המשנה הדגימה רק דוגמה אחת שמי פוגע במי, האומנים ובעל הבית. עכשיו בוא נראה בתוספתא, והמורים שלו בזמן שלא הלכו, אבל שכר את החמרים והלכו ולא מצאו שכר, את הפועלים הלכו ומצאו צדק של אחר, תלם שכר בטלים. ובלשון אחרת התוספתא המדרם הראשון הוא מקרה שמי איתה את מי? בעל הבית את הפועלים. כאן הדין הוא שהוא צריך לשלם להם ולא רק תרומת. פה גם מייצרים מושג חדש שהבבלי נראה בסוגיות, אנחנו נעמוד על טבעו, שכר זה נקרא שכר בטלה, מה שמשלמים לכל האנשים שמלמדים תורה, כידוע, נכון? בייביסיטר שלכם, כן, שכר בטלה, או שזה שכר יותר נמוך כידוע, כל מי שחשקה נפשו אברהם. פעם אמרתי שבחיים לא תהיה רם, נכון? קבל רק שכר בטלה, תראה, זה אינו דומה יושב עושה מלאכה, יושב בבטל. הרי אתם יודעים, עשרה בטלנים, איפה צריך לגור בעיר בעשרה בטלנים, מי הם הבטלנים? אלה שעומדים תורה, טוב, בסדר, בכל מקרה אנחנו נחזור לזה עוד לנושא הזה, כן.
ההטייה פה היא רק במקרה שהם לא הלכו,
כן, התרומת, יש רק תרומת שלא הלכו, כשהלכו אומרים פה זה כבר, נכון, אבל נמד את זה בשבוע הבא.
של הלא הלכו זה יכול להיות גם, כאילו אפילו שאחרי זה מפרשים את זה שהפועלים יתו את בעל, שהבעל הבית לדעת הפועלים, אפשר לפרש את שלא הלכו גם שהפועלים יתו את בעל הבית,
נכון, אבל רק נאמר, באמת דבר הראשון הוא דוגמה שעל הבעל הבית לא נאמר הדין של תרומת. הדוגמה השנייה גם, בוא נקרא, לא נכנס לדינים, זה בשבוע הבא. השני, באמת דבר אמורים בזמן שלא התחילו, אם התחילו הרי לא שמין לו. ואם אחרות, עוד פעם דוגמה שהנסיבות יהיו שבעל הבית יצטרך מה לעשות?
לשלם.
לשלם. אני הולך באמת לבאמת דבר אמורים השלישי, בדבר שאינו עובד, אבל דבר שהוא עובד, סוחר אליהם ומתן. פה יש דוגמה שמי יצטרך לפצות את מי? הפועלים את בעל הבית. הבאמת דברים האחרון מהו? בזמן שפרק למקום שלא מוצא לזכור, אבל ראה חמרים ממשמשים ובאים ואמר לו, צא וזכור, אחד מאלו אין לו עליו אלא תרומת. זה עוד פעם דוגמה שמי חוזר בו? שהאומן חוזר בו. מילים מאוד פשוטות, התוספתא מביאה ארבעה באמת דברים אמורים, שניים על בעל הבית, שניים על הפועלים. או אם דיברנו שבמשנה כאילו מציגה איזה תמונת עולם שהאומן תופס בגרון את בעל הבית, ותוספת לפחות בברייתא הזאת יש מעין שוויון, זה ההנחה כאילו זה עסקה הדדית שזה יכול לפגוע בזה, זה יכול לפגוע בזה, דואגים כאילו לאזן את הדוגמאות, כן, כשהתוספת גם מסיימת, דיברנו על ספרות בסופו של דבר, ואיך היא מסיימת את המדרים האחרון, באיזה מילים? אין לו עליו אלא, שזה חזרה למה? על כל הבאמת דברי המורים, מטרתם להגיד שיש לא רק תרומת, אלא גם מה יש? תשלום, אבל כאילו דאגו לסיים את הארבעה, כאילו לסגור אותו. זה לא מקרי הדבר הזה, כי זה מסביר את ההלכה הבאה, שהיא יכולה שוברת את כל מבנה התוספתא. כי כל התוספתא הלאה, הלכה ג' ד' ד' עם כולם, הסוחרת הפועל, הסוחרת הפועל, פתאום היא נתקע פה. הסוחרת הספינה. אז קודם כל מילה אחת על ספינות, כדי שתבינו למה זה נכנס. למה ספינה נכנסה פה? מה דעתכם? אברהם, מה אתה אומר? למה יש פה פתאום ספינה, תקוע פה באמצע? דיברנו
על כל האלה שמעבירים בהם.
מצוין.
ספנים, חברים,
חברים. כן, אז הסבר קצר מאוד, למרות שבארץ ישראל זה דווקא לא כך מתקיים, ארץ ישראל ארץ מיוחדת. אבל בעולם כולו הנהרות ומילא גם הספינות הם משמשים כאמצעי תחבורה ראשון במעלה. כאילו כל הערים הגדולות בעולם, למעט ירושלים עיר הקודש, יושבות או על ים או על נהר.
ירושלים, זה נהר מבית קודש
הקודש. בעזרת השם, יום אחד יצא, אבל יחזקאל תיאר אותו. אבל כרגע זה עוד לא שם, כן? כאילו בגדול, אתם צריכים דוגמאות? בוא נתחיל מהעיר הכי חשובה בעולם, העיר בריסק יושבת על נהר, בום. לא, יודעים את זה? לונדון, על איזה נהר היא יושבת? תמזה, פריז. פריז יושבת על הסן, פריז יושבת על הסן, לובר זה מוזיאון בפריז, אבל על הסן, ורשה על איזה נער יושבת, חסידי גור על איזה נער הם יושבים, על הוויסלה, וככה זה עיר אחרי עיר אחרי עיר, כל עיר אירופית גדולה שאתה הולך לראות את שחיות החמדה, יש נהר, יש נהר גדול מאוד, כי הספינה הוא אמצעת, יש בלי סוף דיונים בראשונים על הנהר, מה זה? בקרקו, בכל עיר גדולה יש נהר, למעט כאמור ירושלים.
ויסלה קרקו, לא?
אני לא, שואל את הרב בני על כל הנערות בפוילין, אני לא, אני לא יודע. מוסקבה גם יש את הנהר, כאילו כל הערים הגדולות הנהרות, כן? בקיצור, הסוחרת הספינה מצטרף, דביר, עכשיו יש לך לבדוק גם את היחס לספינות, כן? אבל החמר זה מוביל והספן זה מוביל, הסוחרת הספינה, יש פה משהו שהוא קורה בחיים, כשתעשו הובלות בחיים שלכם, תקפידו מראש, מאוד מאוד להיזהר לקבוע איתו מה בדיוק מדובר. תופעה מפורסמת, אתה מביא מוביל, הוא קבעת איתו מחיר, ואז הוא מסתכל ואומר, מה, קומה שלישית? עוד 1,000 שקל. עכשיו הבית שלך כבר ערוז, אתה חייב לפעות את הבית, כי הוא בא ואומר, מה, כוח הרבה ארגזים? צריך להביא אותו מראש, לכתב, גלות שיש לו ביטוח, כאילו, הזדמנות סדנה, איך עושים מובל על הבית. אבל בגדול, זה נמצא פה רק מסיבה אחת, זה נראה נורא מוזר, אבל זה נמצא פה מסיבה אחת, כי איך ההלכה הזאת מסתיימת? זה סוף התרומת במשנה, אין יותר תרומת בתוספתא, סליחה. זה סוף התרומת.
אבל למה זה שונה מחמור? כאילו, זאת המקרה.
עכשיו אתה שואל שאלה נוספת, למה התוספתא בחרה להדגים עם סוחרת הספינה? כן, כמו למה? אין לי תשובה ברורה לזה. דבר אחד אני יכול להגיד שמבחינה ספרותית הלכות א' וב' הן כאילו הן עוסקות בגבולות התרומת, ובזה הן גומרות. כל שאר התוספתא היא כבר לא קשורה לתרומות, היא קשורה לכל מיני היבטים מאוד מאוד משמעותיים ורחבים מחיי עובד ומעביד. הלכה ג' עוסקת בסוחרת הפועל, הוא מת לא מת, או שחזת רוחמה, שהנושא מבחינה פשוטה מהו?
הכל פעם זה זכויות הפועל.
מצוין. אבל מה הנושא בגדול? אתה צודק, דביר, מה הנושא בגדול? זה נקרא ימי מחלה, זה נקרא פועל שחלה, זה נקרא פועל שיושב שבעה, חופשות מעבודה בשביל צרכי חיים. האם אני יודע שאתם לא כל כך מוטרדים מזה, כאילו קמים פה חופש די בקלות מהישיבה, אני יודע, אבל אנשים בעבודה, כאילו, לא, זה שאלת העל, אתה משלם לי על הימים האלו, אז על חשבוני, נדבר על זה בסוגיות. הלכה ד' במה עוסקת? זה מאוד מאוד ממשיך, הסוף הלכה ג' והלכה ד' מאוד מאוד מזכיר את מה? את הבעיה של הלך לפי כן במה דברים אמורים. כלומר, שלחת האדם לעבוד, והוא הלך בשליחותך, והוא לא עשה בדיוק, ולא היה אפשר לעשות כל מה שאמרת. אז זה בגדול, הלכות ג' וד' הן כאילו קשורות למה דברים אמורים, הן מפרטות את זה יותר. כל ההנחה היא שג' וד' זה לא תרומת, אלא באמת יש תשלום. זה משתלב במה דברים אמורים הראשון. ההי הוא בו' הם דברים מדהימים מבחינת הנושא. דביר, בוא, אתה סוחר את הפועל לחרוש, לא יאמר לו. בוא ונקש. בוא ונקש, לא יאמר בחרוש, לחרוש בשדה לא יאמר לוצא בחרוש. כן, בתרגום אליי, אני באתי לעבודה היום בישיבה, אז איציק יכול להגיד לי, היום במקום ללמוד עם התלמידים, היום אתה שוטף כלים במטבח, למה אתה עובד של ישיבה של בית ועד הר חברון? כן, אפילו תקבל שכר גבוה שטיפת כלים. לא, אי אפשר. הלכה וב, הוא גמר לעבוד באמצע היום. עכשיו מה המעביד אומר? אני קניתי יום עבודה, אז מה אני רוצה? באמת, עשה משהו אחר. כל ההלכות האלה עוסקות בעצם בשאלה אחת על דביר, בואו ננסה לתרגם אותה, שבעל הבית לא יכול לומר לפועל מה לעשות, שזה ביטוי מובהק של כך שלא מדובר פה בעבד שלך או באדם שקנית את פעולותיו, עכשיו הוא שלך, אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה, אלא קנית ממנו זה הסכם, הוא סכם על עבודה מסוימת במקום מסוים, דבר מסוים, וצריך לעמוד בו. בגדול זה ההיגד המאוד מאוד חזק של התוספתא. סליחה?
זה אפילו הפוך כזה. שם שתפרק זית, זה נראה ממש לגמרי
הפוך. תסביר.
לא יכול לקפות אותם לעבוד בערב. הדבר היחיד זה מדברים פה רק על שעות ואכילה, כלומר על זכויות המינימליות המינימליות. יותר מזה, הכל, לא צריכה עוד איתך. זהו.
כן, בגדול, השפה של התוספתא, אם פתחנו שהיא שפה מאוד הדדית בהלכה א', היא מאוד הדדית. הקפידו על איזון מוחלט. מאוד ברור שבהמשך, חלק גדול מההלכות האלה, הם נועדו להציר, או הם נלחמות בתפיסה שהפועל הוא שלך, ושאתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. והוא מגן, כמו שאמרתם בצדק. התוספתא יוצאת להגנת זכויות הפועל, שהייתי אומר, כהמשך לדברי התורה, לא ימכרו ממכרת עבד. כשכיר, כתושב, יהיה עמך, נראה מאוד חזק בתוספתא. הוא שכיר שלך. אז השכיר אומר שהוא עושה עבודות, שהוא הסכימו מראש, דברים מהסוג, לא יותר מהדבר הזה. זה נראה הגד המרכזי של חטיבת התוספתא. האם יש מפגש בין לזכור חמור לבין לזכור עובד? יש פה הלכה אחת בתוספתא שלא מאוד ברור איך לפרש אותה, אבל בואו נסיים בתעיון בתוספתא להיום. זה נושא הנגריה, כן, בבקשה.
שזה נראה לי הצורה הגדולה הכי קיצונית, שלאורות שהתוספתא לא עושה שוויון בין הפועלים לבעל הבית, אלא אפילו מבקרת את הפועלים. הלכה זין.
הלכה זין, קדימה.
שזה גם נתקלנו בה, נמצא משוחד, נתקלתי בה בגמרא, כמו נקרא קודם כל בגמרא. בגמרא כתוב אצלנו, נתניה סוחר את הפועל לעשות בשלו, והראו בשל חברו, נותן לו סחור. אוקיי? נותן לו סחור בשל. בכל מקרה, מה אומרת פה הגמרא? אומרת פה הסחור, מי שם, מי השם, הוא כביכול בעל הבית, השם, הוא יראו לו כמו שצריך, לכן בעל הבית צריך לשלם. ומה אומרת פה התוספתא? הסוחר את הפועל לעשות בתוך שלו, וטעו ועשו בשל חברו, הוא נותן להם סחור בשל.
פה יש וטעו, וזה הם
טעו. הם טעו, הפועלים עצמם טועים, ובכל זאת הבעל בית משלם. זה שבירה כל הכלים שלנו בעצם, שמה שהמשנה הזאת כבר עושה לך.
בואו נחזור על דברים שכבר נאמרו פה בימיים האחרונים. זה יחד עם ההגנה על הפועלים, יש לנו גם ציפייה מהפועלים שהם יעבדו כמו שצריך. אני חושב שבתור מי שהוא פועל, בסדר, אני חושב שגם רובכם, רוב האנשים בעולם הם פועלים, הם לא בעלי בית. יש כאלה שמנהלים גדולים, אבל לא כולם. כמו שיש לנו 100 תביעות לזכויות פועלים, גם צריך לדרוש מהפועלים לעבוד כמו שצריך. מה, כשלומדים יעקב ולבן, צריך להזכיר לנו שר העבודה של יעקב. שאול, זה בשבילך, בסדר? בכל כוחי עבדתי את אביכם. צריך להזכיר את זה גם כן. עכשיו, דבר אחרון רק בתוספתא, המפגש היחיד שהתוספתא עורכת בין פועל לחמור, שקודם הוזכר פה, שבמשנה קיים, זה כשהיא מכניסה את הפועל באמצע חטיבת החמורים. זה במפגש ביניהם. ראינו קודם איך ספינה נכנס באמצע חטיבת הפועלים, אז בהלכה זין, מה קורה? עוברים לסוחר את החמור, ואחרי זה ברור שכל החטיבה תהיה הסוחר את החמור, נכון? מזכיר בהמה, ופתאום תוקעים פה הסוחר את הפועל ונזמן לו הנגריה. כלומר, הפועל פה כאילו נכנס פנימה. במשנה עצמה אין הנגריה על פועל. הנגריה על הפועל היא רק מתוארת במשנה ביחס לחמור. וכאן מאוד קשה להבין את הדין שהתוספתא אומר בדיוק. גם רב שאול ליברמן בתוספתא כפשוטה פה מתייסר איך לפרש את הדין. כן, הוא נורא נורא מתייסר. היא יכולה, אבל מה בדיוק הדין שהתוספתא אומרת? כמו בוא, לדידינו יותר חשוב כרגע לא לפצח את כל התוספתא הזאת, כמו לראות האם זה אותו דין כמו לרוק ביחס לחמור. ונראה לרגע, בחמור מה כתוב? הסוחרת החמור שנטלת הנגריה חייב להעמיד לו חמור. מילים אחרות, החשבון מי זה? חשבון המזכיר. חשבון בא לחמור. אני שכרתי חמור ממך, עכשיו הנגריה לקחה אותו, אז אין לי חמור, אז תביא לי חמור. זה כמו אדם שיזכור אוטו מחברת השכרה, אוטו מתקלקל וזה, אז צריכים להביא לו אוטו חדש, אוטו אחר, אוטו חילופי. מה קורה בפועל? הסוחר את הפועל ונזדמן לו הנגריה. בתרגום למונחי מזכיר סוחר, אז מי פה המזכיר? הפועל, הפועל מזכיר את עצמו. אז החשבון מי זה היה צריך להיות? החשבון הפועל. עכשיו מה נאמר פה? לא יאמר לו הרי זה לפניך, אלא נותן לו סחורו במה שעשה. מה זה הרי זה לפניך? מי יאמר למי את הדבר הזה? ומה זה נותן לו סחורו במה שעשה? בסופו של דבר מי סופג את ההפסד? הפועל או שהוא כאילו המזכיר? או נגיד זה בצורה מאוד פשוטה, מה שבעצם מתהפך כשעוברים מסוחר את הפועלים לסוחר את החמור, זה לא רק שזה בן אדם וזה חמור, ודיברנו על זה קצת אתמול, מתהפך בעצם מי המזכיר ומי הסוחר. כאילו כביכול הייתי אומר בסוחר את הפועלים אז הפועל הוא המזכיר, בסוחר את החמור הסוחר של החמור הוא הסוחר, המזכיר הוא בעל החמור. כן? כלומר יש פה היפוך מוחלט גם מבחינת המערכת היחסים של מזכיר סוחר. וכאן מאוד לא פשוט להבין מה הכוונה לא יאמר לו הרי זה לפניך. כלומר בתרגום, לו הדין פה יהיה דומה לגמרי לחייב להעמיד לו חמור, הדין היה צריך להיות שהפועל מפסיד את זה. כאילו הפועל צריך להביא לו פועל אחר, זה מובנים אחרות, הוא צריך לספוג את ההפסד הזה. עכשיו התוספתא אומרת לא יאמר לו הרי זה לפניך, כלומר עלה על דעתה שזה מה שהוא יכול להגיד, שהוא לא היה אומר הרי זה לפניך לכאורה, זה על חשבון מי ההפסד? חשבון בסוחר, בדיוק. כלומר, יש פה אהבה אמינה שהייתי אומר כאן שזה חשבון הסוחר ולא חשבון המזכיר. במקום זה אומרים לא, משלם לו הסחורו במה שעשה, כנראה שמה התוספתא רוצה להגיד, שבסופו של דבר בעל הבית משלם על מה שהוא קיבל. כלומר, מי סופג את זה? הפועל סופג את זה. בסופו של דבר זה אותו דין. אבל עדיין יש פה שקל וטרי, אוהב האמינה, שזה לא יהיה אותו דין. כי באיזשהו מקום, באמת, אדם שסוחר פועלים, זה משהו שונה מאדם שסוחר בעלי חיים. בכל מקרה, עד כאן להיום בענייני תוספתא, ובתחילת שבוע הבא, אני מזכיר, אנחנו הולכים למשנה. לומדים את המשנה הראשונה, שנייה, רוצים להבין מה ההבדל בין הרישה לבין הסיפה. איפה עובר הגבול בין תרומת לבין מה? לבין ידוע לתחתונה. במשנה, האם אפשר להציע איזשהו פירוש? אחרי זה אנחנו נצלול, כמובן זה יהיה גם על רקע השוואה לתוספתא, אבל אנחנו נצלול לתוך סוגיות הבבלי והירושלמי הראשונות, ששואלות מה זה איתו זה את זה, יש על כמה אופציות פרשניות, ובגדול הדיון הגדול יהיה תוך משנה מול תוספתא, שהבבלי מצטט אותו בדף עין וב עמוד ב', הירושלמי גם הביא אותו, והשאלה היותר גדולה היא לא רק השאלות הפרשניות, מתי כן, מתי לא, אלא זה יהיה בעיקר בראשונים, מה העקרונות ההלכתיים שנותנים תוקף לחוזה עבודה. בסדר? עכשיו משהו קצר פרשת שבוע? אפשר? בטח. דעתי, אתם רוצים רק שיעורי פרשת שבוע. טוב, משהו קצר, חטא העגל. אני מניח שמוכר לכם דברי רש"י במגילה, שמובאים מהפרקי דרבי אליעזר, שנשים לא עושות מלאכה בראש חודש כי הם לא חטאו בחטא העגל. מכירים את הסיפור הזה? נקריא לכם את זה מדברי רש"י. זה הופיע ברש"י במגילה חבית עמוד ב', שם רש"י אומר, ראשי חודשים אין בו ביטול מלאכה כל כך, שאין אנשים עושות מלאכה בהם, ואכן אמי אמרין במסכת ראש השנה גבי מסועות, משום ביטול מלאכה שני ימים. ושמעתי מפי מורי הזקן זיכרונו לברכה, שמי זה? האדמור. זה רבו של, זה האדמור הזקן של רש"י, שקראו לו רבי יעקב ורבי יקר, שרש"י למד אצלו בישיבה שלו, שניתנה להם מצווה זו בשביל שלא פרקו נזמיהן בעגל. וזה נסמך על סמך דיוק בפסוקים, שכשהתורה מתארת את חטא העגל, אז אהרון פונה לעם, אני קורא, ויאמר עליהם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. קודם כל תראו את הסדר של הדברים. ההנחה היא שמי הכי עמוס בנזמים הנשים, סליחה, נזמים זה פה או פה, אני לא יודע, שהם כמו אפריקאיות, מלאות בכל מיני נזמים. שלב ב' זה בניכם ובנותיכם, והפסוק אומר, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. אז זה לא נלקח מאנשים, זה בא מהעם. כן, וזה הבסיס לדיוק הזה, שאנשים לא חטאו בחטא העגל. ופה מופיע הגעה ברש"י, אני ממשיך לקרוא, ואני מצאתי בפרק ממהי דברייתא דרבי אליעזר, שמעו אנשים ולא רצו ליתן נזמיהם לבעליהם. כלומר, בניגוד לאולי שמה שעכשיו אומר פסוקים שהגברים רצו והורידו, הם הלכו הביתה קודם, ואתם רצו לקחת מאנשים, רק אנשים לא הסכימו. אלא אמרו להם, אתם רוצים לעשות פסל במסכה שאין בו כוח להציל? נתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ולעולם הבא הן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים, שנאמר ותתחדש כנשר נעורייך עד כאן. כן, כשהאמת היא זה מוסיף נופך לחטא העגל, שמישהו אפילו הזהיר אותם לא לחטוא. וכאן השאלה שאני רוצה קצת לברר היא, מה יש באמת בנשים שלא חטאו בחטא העגל, ומה הקשר בין זה לבין מלאכה ועוד בראש חודש? מה דעתכם? מה זה? מה קורה פה? זה בדיוק בפסוקים, זה יפה, אבל בכל זאת, למה באמת אנשים יהיו כאלה חכמות שלא חטאו?
אנשים לא חטאו,
כתוב, הם אמרו, תביאו נזמים, הוא לא מוכנות, אין בו הבל, לא מוכנות.
כי בנשים יש בינה יותר מהאדם, והם ראו דבר
יותר מהאדם.
כן.
ולכן, ולכן מה?
ולכן המפגש עם ה... לא יודע. הם לא נמצאות בסיטואציה שעכשיו צריך שהוא שחסר, שצריך רגל, הם לא שם.
כן.
הם בבית, הם לא... כל שהיה בא לחזור בחוץ.
כן, אברהם, מה אתה אומר אברהם?
העבודה שלהם, הקדוש ברוך הוא, לא כאילו דרך משה. העם כולם עובדים, זה שם רק דרך משה, רואים את זה משה, וזה כאילו משה עבדו,
כן?
נשים עובדות את השם, כאילו הם לא עובדים את משה בכלל, רואים את הבעלים שלהם, בלי שיש עליהם משה, וזה שמשה חסר, זה לא פחות מפריע להם.
כן, יפה.
חושב
אמיתי, כן.
חושב באופן כללי, בעבודת השם של נשים הוא הרבה פחות אמצעי. את בנים, יש את המניין, יש את זה, יש כל מיני מצוות בבוקר, בזה. ואצלם זה גם כאילו זה שיש לנו ברית מילה בשביל לקשר אותנו לברית בין, בין השם לעם, אז הם לא צריכות את זה. יש להם קשר טבעי. כן. להשם. לכן, אם כל העניין של העגל זה היה אמצעי להתחבר להשם, במקום משה, אז הם לא צריכות את זה. היה להם את הקישור הפשוט.
כן. אני רוצה להוסיף עוד הנחה שאתם כבר יודעים שעברנו את השתמות, אבל אני רוצה לחזור לזה. אני רוצה לחזור להנחה היסודית שאנשים חוטים לא כי הם רעים, אלא כי יש להם חולשות. וזה גם אומר שאני רואה חטא שאנשים חטו באיזה מסגרת בתונה, שיש איזה משהו באישיות האנושית שעמדה מול הסיטואציה הזאת שגרמה להם לחטוא. ולכן גם שאני לא מדמיין את עצמי בונה עגל, אבל אני גם טבוע בטבע אנושי דומה, שכשאני אעמוד לפני דילמה דומה, גם אני יכול לחטוא. אני פעם אמרתי את זה באיזה שיעור שאני אומר לזקנים בירושלים על חטא המרגלים. אז קם זקן אחד ואמר, הוא בוודאות לא חוטא בחטא המרגלים. אני אמרתי לו, תשמע, היו שם 600 אלף, רק כלב ויהושע לא חטאו, כנראה. אמרתי לו, אשריך, כאילו, כשאני אהיה בן 80, אני לא יודע מה אני אגיד. ובגדול, זאת הנחה שאני מאמין בה מאוד, ולכן אנחנו צריכים אולי להכיר את החולשות האנושיות, ולהכיר את המצבים האלה, ולכן לקבל כוח, לקבל כלים, כדי לעמוד מולם. זה בעצם, אולי על רקע זה, אולי נראה שם בפסוקים, שהיום מדברים הרבה על אופי גברי מול אופי נפשי. שהיה משהו בסיטואציה שם שגורמת לגברים להתבלבל. כן, אבל אתם יודעים שבנו אייג' מדברים הרבה שגברים האופי שלהם הוא to do ונשים האופי שלהם הוא to be. והגברים כל הזמן שואלים מה לעשות. נשים לעומת זאת הן חוות את המצב, הן לא צריכות לתקן אותו. כי לפעמים אתה בא הביתה והאישה רוצה לספר לך איזה משהו שהיה, ואז אתה מיד אומר, טוב, איך אני אעזור? היא אומרת, לא תעזור כלום, רק תקשיב. זה דבר שקורה המון בתקשורת בין בני זוג, בין גברים ונשים. זה חוזר האמת לגן עדן, לבראשית ג', כשמענישים את האדם, במה מענישים אותו? בעשייה שלו. כן, קוץ ודרדר, תסביר, אבל הגבר כל הזמן הוא צריך לעשות, הוא צריך לתקן, הוא צריך... נשים שם, הן סובלות כאב, כאילו, הן יודעות להיות במצב, הן לא... עכשיו, כשמסתכלים על חטא העגל, אפשר לראות בצורה מאוד ברורה שקרה שם התרחשות שהיא נורא מבלבלת גברים. התערר להם הביטחון של הסדר של הדברים שהם הכירו אותו. כן? פתאום משה רבנו נעלם, מי שרוצה קצת להתחבר לזה, הרב מדן פעם שמעת בנו שיעור כדרכו מדהים, הוא תיאר איך פעם אחרונה שהם רואו את משה, הוא נכנס לאש. כאילו, כשמשה עלה להר, יש תיאור בשמות חב ד' איך הוא עולה לאש, טוב, הוא נעלם, כאילו, מה אתם הייתם חושבים לאדם שיחס לאש? שהוא מת, כן, הוא ישרף, כן, והוא לא חוזר, לא חוזר. עכשיו, כשאדם לא חוזר, אז הגברים פה מיד, מה הם שאלו? צריך לעשות משהו. כאילו, מיד היו צריכים להגיב. לא יודע, כי זה האיש, משה האיש, אלוהים נצא, אלו, ישר, אז אהרון אומר להם, תעשו ככה, ומיד מה הם עושים? מיד הם עושים. לעומת זאת, האנשים, כאילו, התכונה שיש להם הוא, שהם רואים איזה משבר, או איזה משהו שהתבלבל להם, הם לא צריכות מיד לעשות משהו, כדי לתקן אותו. ולכן אני חוזר, האנשים פה, כביכול, הם לא חטאו בחטא העגל, כי גם אם הכל מתפרק, ומשה לא נמצא, לא צריכים לעשות משהו, צריכים קודם כל ללמוד את המצב החדש, להסתגל אליו, לחוות אותו. וכשהולכים לאיסור מלאכה של נשים, אז פה באמת רואים שני דברים שקשורים לזה. ראשית, ראש חודש. ראש חודש הוא הרי מסמל באופן מהותי תכונה נשית. בקבלה זה ככה, וזו סיבה פשוטה מאוד, כי נשים חיות במחזוריות. נשים עם מחזור חודשי הן חיות עם מחזוריות של, של, של התחדשות ובלי, התחדשות ובלי, לעומת גברים שהם בגיל צעיר מקבלים נשים חזקים, ואז הם חזקים במשך שנים מסוימות, ואז כשהם בגיל 40 ומשהו פתאום הקרחת והקרס, זה תחושה של ירידה, וכידוע גברים לא יודעים כל כך טוב להסתגל לירידה בכושר שלהם. לעומת זאת, נשים יש להם כוח להסתגל היטב לשינויים, כי הם חיות כל הזמן תחושה של התחדשות ושינוי, וזה מה הגברים יותר אולי חמה, והירח הוא מסמל את זה יותר, כי גם הירח מסמל את ההתחדשות, את הירח המלא, את הירח החסר, והכוח גם כשאתה נמצא בחושך, הייתי אומר שאתה בראש חודש. כשאתה לא יודע מה יהיה, אתה עומד מול איזה חושך, הירח נעלם לך, היכולת של לראות את התקווה של הגאולה העתידה. וזה רואים מאוד יפה גם בקידוש לבנה, שלא סתם מזכירים שם את דוד מלך ישראל חי וקיים. אתה רואה התחדשות של ירח, מקבלים כוח להאמין שדברים יכולים להיגאל, שאפשר להגיע למקומות שגם אם היה חושך, יש שיהיה אור. ולכן גם אני חושב שזה נקבע גם לאיסור המלאכה. כי מה זה המלאכה? שהגברים אי אפשר להשביד אותם ממלאכה בראש חודש. כי גבר צריך כל הזמן מה לעשות, צריך לעבוד, צריך מלאכה. לעומת זאת, כאילו, הצירה ממלאכה מסמלת את זה שבצד זה שצריך לעשות ולשנות, שצריך גם לרכוש איזשהו כוח, לא להתפרק ממצבים חדשים, לא להתפרק שמשהו הוא לא עומד. ואני מאחל לנו שאנחנו נדע, היום הרי העולם מדבר קצת על מגדריות, שגם יש, בכל גבר יש כוח נשי, כאילו קצת למצוא את התכונה הטובה הזאת. לא צריך תמיד לעשות, שאפשר גם פשוט להיות. שבת שלום.